סימן שין חוף א' סעיף י' ג', סעיף י' ג' עוסק בעניין רדיעת דבש מהכברת. נלמד בעזרת השם שרדיעת הדבש מהכברת נחשבת מדרבונון לטוילש. חכומים החשיבו את הכברת כמקום גידולו של הדבש, וממילא תלישת הדבש מהכברת נחשבת כתלישת פרי ממוקו עם גידולוי, אלא אם כן חלות הדבש כבר התנתקו ממקום חיבורם, שאז מותר לרדות מתוכם את הדבש כי הם לא מחוברים. נקרא את דברי השולחן אורך בפנים, אסור לרדות חלות דבש מהכברת מפני שדומה לתולש, ודווקא הם דבוקים בכברת. אבל אם חלות הדבש כבר נתלשו מבעוד יום, או שנתרסקו מבעוד יום והדבש צף בכברת, מותר לרדות את הדבש בשבת, כי הוא זב, הוא לא מחובר. נקרא דברי המשנה ברורה, דבש מהכברת, אסור לרדות חלות דבש מהכברת, היינו אפילו לא ירצה לברור הדבש מן השעבה, וזהו בכלל מפרק, אלא ייקח החלות עצמה מהכברת, גם יש בזה איסור של תוילש. למה? מסביר המשנה ברורה בסעיף קטן ממזיין, כי מקום גידול הדבש הוא בכברת, וממילא החשיבו חכומים כמחובר. אבל אם נתלשו חלות הדבש מבעוד יום, אומר המשנבור בסעיף קטן ממחת, היינו שהחלות נתלשו ממקום חיבורם בכברת ומונחים כך בתוכה ללא חיבור, לא שייך עליהם שם מחובר, כן יכול לרדותה מהכברת כדי לאכול הדבש הדבוק על גבה מסביב. מכיוון שהחלות אינם דבוקים לכברת, אז מותר לרדות את החלות מהכברת כדי לאכול את הדבש הדבוק בהם, כיוון שהחלות כבר לא מחוברים, אז לא שייך בזה משום תוילש. מכל מקום אומר המשנבו, אסור לרסקם ולהוציא הדבש מן השעבה, וזהו בכלל מפרק. ואפילו יצא הדבש מעצמו אסור עד לערב, גזירה שמי ירסק בידיים, דהיינו, אסור להוציא את הדבש מהשעבה, אבל מותר כן לאכול את חלות הדבש. מותר לרדות את חלות הדבש, אבל אסור לפרק את הדבש מהשעבה. או שיתרסקו מבעוד יום, היינו שרסקם לחלות, ועדיין הם מחוברים בכברת, אלא שהדבש זב מהם בשבת על ידי ריסוקן. באופן כזה שהדבש זב מהם, מותר לקח זה הדבש הצף, דתו אין שייך לכברת. אבל אסור לרדות החלות גופה, כיוון שעדיין מחוברים בכברת. באופן שהתרסקו והדבש זב, את הדבש מותר לרדות, כיוון שהוא כבר לא מחובר, אבל את החלות עצמם, כיוון שהם מחוברים, אסור לרדות אותם מהכברת. נמשיך לסעיף הבא, סעיף י' ד'. הסעיפים הבאים עוסקים בעניין מלאכת לש. אחת מלמדת אבות מלאכות של שבת היא מלאכת לש. ההגדרה של מלאכת לש היא דיבוק חלקים נפרדים והפיכתם לדבר אחד. אם מדובר בקמח, כאשר הוא לוקח את גרגרי הקמח הנפרדים ולש אותם, דהיינו הופך אותם לעיסה אחת, זה נחשב למלאכת לש שאסורה מהתורה. במלאכת לש ישנה מחלוקת יסודית בגמרא בין רבי לרבי יוסי בר ביהודה, האם כבר משעת נתינת המים לקמח הוא מתחייב משום מלאכת לש, או רק כאשר הוא מגבל ולש את העיסה. מחלוקת נוספת נחלקו הראשונים בדבר שהוא לאו בר גיבול, דבר כזה שאי אפשר לגבל אותו שיהיה אחד. שיטת הרמב״ם שדבר שהוא לאו בר גיבול לא חייבים על הגיבול שלו, אבל דעת הרבה מהראשונים שדבר כזה שהוא לאו בר גיבול הוא חמור יותר, כי מכיוון שאי אפשר לעשות ממנו גוש אחד, חייבים עליו כבר בנתינת המים. נקרא את דברי המשתברו כאן בהקדמה של הסעיף, אחר כך נקרא את דברי השולחון אורך עצמו. אומר המשתברו בסעיף קטן נון, קודם שנבוא לבאר דברי השולחון אורך, נבאר קצת עניין לישה. לישה היא אחת מלמתת אבות מלאכות, ואיננו דווקא על ידי מים. לאו דווקא כאשר הוא מדבק חלקים נפרדים והופך אותם לעיסה אחת על ידי מים. דהו הדין בדבש, שומן אבז וכל מיני משקה שנילוש ונדבק על ידם, חייבים בזה משום מלאכת לש. עוד אומר המשנה ברורה, הנה בעניין לישה מובא בברייסה בגמורה, אם אחד נותן קמח ואחד נותן מים, האחרון חייב דברי רבי. דהיינו, לפי רבי כבר בנתינת המים מתחייבים משום מלאכת לש. עצם זה שהאחרון, השני, נתן את המים על גבי הקמח שהביא הראשון, השני מתחייב משום מלאכת לש, כי נתינת המים לתוך הקמח יש בזה משום מלאכת לש. רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, אינו חייב עד שיגבל. נתינת המים לא חייבים עליה משום מלך סלש, רק עד שהוא יגבל. ופסקו רב הפוסקים כרבי יסי ברבי יהודה, שמה? שלא חייבים משום מלך סלש רק בגיבול, אך דעת בעל התרומס וסייעתו היא לפסוק הרבי, דעל ידי נתינת מים נקרא גיבול. דהיינו, רוב הפוסקים סוברים שנתינת המים לא מתחייבים עליה משום מלך סלש, אבל דעת בעל התרומה וסייעתו היא לפסוק שכבר בנתינת המים חייבים משום מלך סלש. וכל זה בקמח או אפר וטית וכל הדק דו בר גיבול וכל כיוצא בהם, אבל בדבר דו לאו בר גיבול, כגון אפר, חול הגס, דעת הרמב"ם וסייעתו היא דאף אם גיבלו פטור מחטוס, ורק איסור איקה. דהיינו, נחלקו הראשונים בדבר כזה שהוא לאו בר גיבול, האם מתחייבים על הגיבול שלו או לא? לפי הרמב"ם, הוא לאו בר גיבול, לא מתחייבים על הגיבול שלו. אבל דעת הרבה ראשונים להפך, ובדבר דלאו בר גיבול, אף לרבי יוסי ברבי יהודה שבארמה הוא מחייב גיבול, אבל זה הכל בדבר שהוא בר גיבול, אבל דבר שהוא לאו בר גיבול, לא יבואי גיבול, ומי שנתן בו מים חייב, דזהו גיבולו. דהיינו, נחלקו הראשונים בדבר כזה שהוא לאו בר גיבול, האם חייבים עליו בנתינת המים או שלא חייבים עליו בכלל משום מלך סלש. עכשיו נקרא את דברי השולחון אורך. אומר השולחון אורך, אין מגבלים קמח קלי הרבה, שמה יבוא ללוש קמח שאינו קלי, ומותר לגבל את הקלי מעט מעט. המשתבור מסביר שהשולחון אורך הולך בשיטת הרמב״ם, שקמח קלי, קמח קלי הוא קמח כזה שהוא לאו בר גיבול, אי אפשר ללוש אותו ולהפוך אותו לדבר אחד. והשולחון אורך בסעיף שלנו סבר כשיטת הרמב״ם שדבר שאינו בר גיבול לא חייבים על הגיבול שלו. השולחון אורך סובר כשיטת הרמב״ם שדבר שאינו בר גיבול לא חייבים על הגיבול שלו, ולכן כל האיסור בגיבול של קמח קלי הוא רק מדרבנן גזירה שמה יבוא ללוש קמח שאינו קלי, קמח שהוא בר גיבול. אז זה מה שהשולחון אורך אומר. כמו שיטת הרמב״ם, אין מגבלים קמח קלי הרבה, קמח קלי הוא דבר כזה שהוא לאו בר גיבול, למה לא מגבלים אותו? לא משום שיש איסור בלישה שלו, שמה יבוא ללוש קמח שאינו קלי, האיסור הוא רק מדרבנן שמה יבוא ללוש קמח שהוא בר גיבול. הוא מותר לגבל את הקלי מעט מעט. מה זה השינוי של מעט מעט? אז יש כאן בביאור הלוך, הוא מביא כאן צעד שמדובר בכלאה חרייד, הוא מביא כאן עוד צעד שמכיוון שזה בשעת אכילתו ואז אולש מעט מעט מעט, אז לכן זה נחשב לדרך אכילה. הקולפונים, בשינוי של מעט מעט מותר ללוש קמח קלי, קמח שהוא לאו בר גיבול. נקרא את דברי המשנבורה, כל זה הסעיף בסעיף קטן נון ב', כל זה הסעיף הוא לשון הרמב״ם, וסביר עלי דקמח קלי לאו בר גיבול, ודבר דלאו בר גיבול אינו חייב אף כשגיבלו, ואינו אסור אלא מדרבנן שמה יבוא ללוש קמח שאינו קלי. ולפיכך איתירו על ידי שינוי דמעט מעט, על ידי שהוא עושה שינוי שאולש לא כמות מרובה אלא כמות מועטת, אז איתירו בקמח כזה שאיסורו רק מדרבנן, שהאיסור בלישה שלו רק מדרבנן. ואפילו לשאר פוסקים, דסביר לו דקמח קולי בר גיבולו וחייב עליו מהתורה כשגיבלו, מכל מקום גם הם מודים על ידי שינוי דמעט מעט שורי בקמח קולי. לפי הרמב״ם שאומר שקמח קלי האיסור בגיבול שלו רק מדרבנן, אז התירו מדרבנן, התירו כאשר אולש כמות מועטת. גם לפי הראשונים שסוברים שיש בזה איסור מדאורייתא, בכל זאת התירו על ידי שינוי של מעט מעט. מה זה השינוי של מעט מעט? אז כמו שהזכרתי קודם, הביאור הלוך כאן מביא צד שאולי מכיוון שזה דרך אחי לבאוכי, אז לכן אין על זה שם של לש. שמה יבוא ללוש קמח שאינו קלי, קמח שאינו כלי הוא בר גיבול, ובזה אפילו מעט מעט אסור. מעט מעט ולא הרבה, בין אם עושה בלילה רכה או קשה, ושיעור זה מעט מעט לא בירוע פוסקים, ונרד אפילו יש בו כשיעור גורגרת, גם אם יש בו כשיעור גורגרת זה גם עדיין נקרא מעט, לעניין שיהיה מותר ללוש מעט מעט בקמח קולי.